זה היה בין מבחינת הנפח, זה היה הרבה, במילים זה היה הרבה, זה היה ארוך.
טוב, שבוע טוב, מוצאי שבת קודש, פרשת מה טוב הוא עליך ישראל, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אנחנו היום בזוהר בדף ז עמוד א', במילים ואל השלושה לא בא. בקצרה רק נחזור ממש קצר על מה שלמדנו בשבוע שעבר. אמרנו שאותו תאירה, אותו אדם שהיה מלובש במדרגת נפש, היה בניה, בן יהוידע, והוא הסביר להם ורמז להם מהיכן הוא בא ומה העיקרון שלו. אנחנו דיברנו בשיעור שעבר למעשה שהוא הסביר להם את ירידת השפע לעולם בזמן שבית המקדש קיים או בזמן שבית המקדש חרב, ולמעשה הוא רמז להם על שני בתי המקדש שהיו מקבלים את השפע מצד החוכמה העליונה דרך אימה, דרך בינה, והיו שני מצבים. בבית ראשון לאחר חורבן בית ראשון, הנהר, כלומר אותם ספירות, אותו שפע שירד מהבא לאימה ולזה ומשם לנוק, רק חרב, אבל עדיין לא התייבש, ולכן בבית ראשון, בית שני עדיין היה בית, והיה יורד אש מן השמיים לאכול את הקורבנות, אבל השוני היה שבזמן שהיה בית המקדש הראשון ירד בצורת אריה שרמז למלאך אוריאל, והוא ירד בצורת אריה, ולאחר מכן, לאחר החורבן, לפני החורבן של בית שני, הוא למעשה ירד בצורת כלב, וזה אוריאל המלאך שיש לו ענפי הפנים של אריה, כי הוא בכיסא, במרכבה, מצד הימין, ולמעשה ביום שבו גברו החורות של עם ישראל, אז יבש הנהר לחלוטין. אז חרב המקדש, ו... לא יכול היה להמשיך לרדת את השפע אל העולם הזה. הוא מסיים, זה על פי הפסוק שקראנו, והוא בניהו בן יהוידע בן ישחם מקבץ אל אשר היכה את שני אריאל מואב, כן, ביום השלג, והוא היכה את איש מצרי, כלומר למעשה מדובר על דעת שזה משה, שאמרו עליו שהוא איש מצרי, ולמעשה הוא נלקח המתה. המתה זה אותו בר כתבות של זה של משה, נלקח בגלל שהוא ייקח על הסלע במדבר, ומשם התחיל למעשה אותו פתח של החורבן. כלומר מאותו רגע שבו משה ייקח על הסלע ולא על הצור, אומר זה דבר יפה שהזוהר הקדוש מחדש לנו, שהקדוש ברוך הוא אומר והיכיתם על הסלע ועל הצור, ומשה מכה בסלע, כלומר זה מקום משהו אחר, ולא על אותו סלע שאמר לו הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו להכות על הצור, הוא מכה על הסלע. ובעקבות זה נלקח המתה מיד משה, ואנחנו באמת לא מוצאים אחר כך אף פעם אחר אותו עניין של מי מריבה, אנחנו לא מוזכר יותר מתהו של משה בתורה כלל וכלל, בגלל שהקדוש ברוך הוא לקח ממנו את המתה הזה, היות והוא ייכה על הסלע ולא על הצור. כלומר למעשה הוא רומז לנו הזוהר הקדוש שבאותו עניין שבו הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו ולאהרון הכהן, יען אשר לא הקדשתם את שמי לעיני בני ישראל, זה גרם לכך שהתחיל הסדק, התחיל הצמצום של השפע שירד דרך כל הספירות אל המציאות העולם הזה מאותו רגע. הבעיה בזה שהוא ייקה על דבר אחר. הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא ידבר אל הצור, ומשה מכה בסלע, ואז השוני הזה למעשה אומר הזוהר הקדוש שלא רק שהוא ייקה ולא עשה מה שהוא הצטווה, אלא גם הוא עשה ייקה על סלע שהקדוש ברוך הוא לא ציווה עליו להכות, אלא הוא ציווה אותו סתם על סלע א' והוא ייקה בסלע ב', ולכן שם היה העניין של יען אשר לא האמנתם בי להקדישני. ומשם התחיל החורבן למעשה. אם ככה, אומר הזוהר הקדוש, מן השלישים הכי נכבד, מה זה מן השלישים הכי נכבד? הכוונה היא מן השלושים, כן, מן השלישים, תכף תראה, מן השלושים, אלה למעשה הבחינה של החסדים. אנחנו יודעים שהבחינה של החסדים הם מתפשטים בחמש קצוות, קצוות של חסד, נכון? חמש, יש חמש קצוות, נכון? יש לכל חסד חמש, חמישה, הם באים בחמישה, חמש יחידות של חסדים, ולמעשה היסוד הוא הנכבד מכולם. למה? כי הוא מקבל את השפע מכולם ועוצר אותם אצלו. אז זה 5 כפול 6, כמה זה? 30. תכף אני אסביר. יש לנו בידוע שאומר הזוהר הקדוש שאנחנו צריכים לזכור. כשאנחנו מדברים על החסד, כן, על החסדים, יש 5 בחינות של חסד בכל ספירה וספירה. כלומר, חסד בנוי בצורה של ימין, שמאל, אמצע, ימין ושמאל. 5 חסדים בתוך מובן החסד, במבנה של החסד. ואז למעשה הבחינה הזו של 5 החסדים יורדים, בזמן שהכל על תיקונו, הם יורדים אל היסוד. ואז יש 5 בחינות, עם היסוד שלהם, זה 6 בחינות סך הכל. עכשיו, מה הכוונה 6? כי היסוד, אנחנו יודעים, הוא הספירה איזה? שזה השישי, נכון? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. כלומר, 5 בחינות של חסד, והיסוד שכולל את כל השישה, כן? אז למעשה 6 כפול 5, כמה זה? 30. ול-30 הוא הכי נכבד. כלומר, היסוד הוא הנכבד מכולם, כי למעשה הוא התמצית של כולם.
שש כפול
חמש. אמרנו שיש 5 בחינות של חסד. יש חסד של חסד, חסד של גבורה, חסד של נצח, חסד של הוד, חסד של תפארת, נכון? בכל אחד מהם יש בחינה של חסד. והוא עצמו, נכון? הכל יורד אליו. הכל מתרכז בו, נכון? אז יש 5 בחינות שיורדות אליו, ויש לו את הבחינה שלו. אבל השפע כולו נעצר איפה? אצלו. נכון? הוא זה שמעביר אחר כך לנוק. אז אם ככה יש 5 בחינות, והוא הספירה השישית, כלומר הוא מקבל את הבחינה של חסד של חסד, בחינה של חסד של גבורה, בחינה של חסד תפארת, בחינה של חסד נצח, בחינה של חסד הוד. זה 5, נכון? אמת? או לא? מספר? 5. ואז זה בא אליו, כן? הוא הספירה השישית, נכון? אז יש 6 בחינות, נכון? 6 ספירות, שכל אחד בחינת חסד, נכון? אז סך הכל, את שלו אנחנו לא זופרים, כי זה בחינת עצמו, אלא מה שהוא מקבל, נכון? אז מכל השלושים, מי הכי נכבד? הוא. למה? כי אצלו יש גם בחינת עצמו, וגם בחינה של כולם, נכון? אז יש לו 25 של הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצחות. אני אסביר עוד פעם. יש חסד של חסד?
יש בכל ספירה של
חסד.
בכל ספירה של זה, יש 5 אלמנטים של חסד או אלמנט אחד של
לא, יש חסד. אני מדבר כרגע על חסד באופן כללי, לא בפרטות שלו, בכללות שלו. יש חסד של חסד, בסדר? 1. חסד של גבורה, 2. חסד של תפארת, 3. חסד של של נצח, 4. חסד של הוד, 5.
מה שאתה אמרת, יפה. ימין שמאל,
נכון, ימין וימין שמאל, נכון, כן. אז זה 5.
וזה למעשה מבנה של זעם, חוץ
מיסוד. זה מבנה שבכל ספירה יש חסד. גם בחוכמה יש חסד של חוכמה, וחסד של בינה, וחסד של מלכות, כל ספירה יש חסד. ואמרנו כבר שהכל אותו דבר.
למעשה אנחנו רואים תבנית של זעם עכשיו כשאנחנו מדברים. אבל בכל אחת מהספירות של זה דולקת נורה של
חסד. נכון.
זה מה שאנחנו
רואים. יפה. בכל ספירה יש חסד שלה.
יש חסד שלה.
והחסד של כל 5 שמעל יסוד יורדים אל היסוד.
נכון? כל החסדים יורדים.
הם יורדים אל היסוד. אז כמה ירדו אליו? 25.
5. וכל אחד מהחסדים גם הוא...
כל אחד מהחסדים הוא כלול מ5. אז 25 חסדים, כן, ירדו אליו. המבנה הפנימי של החסד הוא עוד פעם 5. נכון, נכון. עכשיו, מה קורה? אז יש 25 שירדו אליו, והוא עצמו עוד 5, נכון? אז זה 30. אבל הוא הנכבד מכולם. היסוד הוא המכובד מכולם, למה? משום שהוא מקבל מכולם. ועד אצלו יש הכי הרבה מנורות של חסד, כמו שקראת לזה, נכון? אז הוא הכי מכובד מכולם. אז אומר הזוהר הקדוש, שימו לב אצלכם עכשיו, ואל השלושה לא בא. כלומר, עינון הבו עיתיין לגבי, ויהווה לי ברעותה דליבה, ואיהו להווה אתה לגבי הון. כלומר, שכל מה שהספירות אמרנו, כל השפע של החסד בא אליו, יורד אליו, ברעותה דליבה, ברצון, כן? ברצון הפנימי, שהשפע ירד אל היסוד. אבל איהו לא הווה אתה לגבי הון, הוא לא משפיע אליהם. למה? כי הוא למטה, כן? הוא מקבל עכשיו, הוא לא מעלה. ואף על גב דלעל במניינה וחושבנה דילון, אף על פי שהוא לא נמצא בתוך המספר, כי אמרנו שהוא אמנם כלול בסוף, אבל הוא לא ביניהם, אלא הוא נכבד מהם, אז לכן כתוב, הישמהו דוד אל משמעתו, דלהתפרש מלוכה דליבה לעלמין, לתפירודה לאון לעלמין. מה הכוונה? כלומר, אמרנו שאף על פי שכוחו של היסוד הוא לעלות עד הדעת, יש בכוח היסוד לעלות על הדעת, למה? כי אמרנו שהדעת, תפארת ויסוד נמצאים באותו קו, נכון? קו האנט, יש לו כוח ויכולת לעלות עד הדעת. אבל אם כל זה, אלא שלושה לא בא, איזה שלושה הוא לא בא?
מוכין.
אלא מוכין. מה זה המוכין? זה כתר, חוכמה ובינה. כלומר, הוא רק נמצא, איפה? בזה. כן? במי חסד ועד היסוד. כלומר, בתוך זה. ולשלושה העליונים, כתר, חוכמה, הוא לא יכול היה לעלות, אלא אותם הספירות, איזה? כתר, חוכמה ובינה, המשיכו את השפע אליו. ויהב אלי ברעותה דליבה, כלומר הם נותנים ליסוד ברצון הפנימי שלהם, ברצון הלב שלהם, כביכול, ברצונם הטוב. כלומר, כתר, חוכמה ובינה מורידים את השפע ליסוד ברצונם הטוב להוריד, והוא לא היה יכול לבוא אליהם. כי מה אמרנו? שבזמן שבתי המקדש היו על מקומם, על בניינה, השפע היה יורד מכתר חוכמה ובינה אל היסוד, כדי, ומהיסוד זה הנהר שאנחנו דיברנו עליו מקודם, שהשפע, עצם זה שבית המקדש יכול היה להיות קיים, זה בגלל שירד השפע מלמעלה, אבל מלמטה למעלה הוא לא יכול היה לעלות. ולכן אמר, ואף על גב דלעל במניינה וחושבנה דילון, כלומר אף על פי שהיסוד לא נכנס במספר של החמישה קצוות, כי הוא נמצא מתחתם, כלומר, יש לנו את חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, כן, שהם מורידים אליו את החסדים, הוא לא נכלל, אמנם פה איתנו, בקטע שאנחנו מדברים עליו, הוא לא כלול בהם, אלא הוא מקבל מהם, נכון? כך אומר הזוהר הקדוש, הוא לא נכלל בהם. אז ממילא, מה יצא? שדוד, מה זה דוד? מי היה דוד? מלך, ומלך רומז למה? למלכות, כלומר ספירת המלכות, והיא למעשה הביאה את היסוד שיהיה נשמע אליה. מה פירוש? הוא זה שאמור להשפיע אליה את מה? שלא ייפרד מהיסוד מן המלכות לעולם, אבל איפה? מלוח ליבי, כלומר מהרצון שלו. אבל יש מצבים שאפילו בזמן שהמלכות יורדת לבריאה, כלומר בזמן שיש ירידה למטה, יש ירידה, אז ממילא יש כביכול, כמו שלמדנו עד בתחום, אם אתם זוכרים תחום שבת, שיש פתאום מרחק בין היסוד לבין המלכות, אז גם במצב הזה שיש מרחק בין היסוד למלכות, עם כל זה השורש של המלכות עדיין מקבל את השפע המינימלי ממי? מהיסוד. נכון? כי היסוד הוא זה שמעביר למטה. אבל מאיפה הוא מקבל? אם אנחנו יודעים שבדרך כלל כאשר הייחוד שלהם הם מקבלים פנים בפנים, הרי כאן כשיש מרחק אז היא מקבלת פנים באחור, כלומר הפנים שלה אל העורף של זה, של תפארת דזה, ולא את פירודה להון לאלמין, ולכן הם לא נפרדים לעולם, היסוד שבועתו והמלכות. למה? משום שחמש גבורות כנגד חמש חסדים, אנחנו יודעים שיש חמש גבורות, ויש חמש גבורות, הן תמיד עולות כלפי מעלה מהחסד עד, סליחה, מהיסוד עד דעת של, עד החזה של זה. זה התפארת. כלומר, למעשה החזה של זה מייצג לנו את מידת התפארת. תסתכלו אליי, אם אנחנו מסתכלים על צורת אדם, שאנחנו מדברים הרי כל המבנה הזה כאילו צורת אדם, אז אנחנו אומרים שכתר חוכמה בינה זה הגולגולת. נכון? כבר דיברנו על זה בעבר. והחזה, כלומר הגוף של האדם, הדעת זה באזור הגרון, ועד חלק מהגרון, אפילו יש מי שאומר עד סוף הגרון, ולאחר מכן יש את החגת, כן? חגת, שזה החזה, שזה למעשה התפארת, חסד יד ימין, גבורה יד שמאל, והחזה מתחלק לשלושה חלקים, יש לו שלושה שלישים, כן, שליש, 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 כלומר מהחזה עד כאן, עד אזור הלב, זה חלק ראשון, חלק שני זה עד הטבור, ומהטבור למטה עד היסוד, לא כולל היסוד. זה נקרא תפארת, כלומר כל הקטע הזה נקרא, של הגוף נקרא תפארת, ועד למעשה כאשר יש לנו ירידת שפע של חסדים, אנחנו יודעים שכנגדם יש גם גבורות, כי הכל הולך ביחד. אז כאשר יש חסד שיורד, כמו שלמדנו, חסד גבורת תפארת נצח הוד, אז זה חמישה חסדים שיורדים אל היסוד, ואז יש לנו 30 חסדים, חמש של הספירות לא כולל היסוד, והיסוד שהוא הנכבד מן ה-30. כלומר עכשיו יש 30, אבל הוא הנכבד מכולם. למה? כי אצלו יש את כל השפע של החסדים. אותו דבר כשעולה הגבורה למעלה, הרי מי מעלה אותם, את הגבורה למעלה? תחשבו בהיגיון, מי מעלה למעלה? המלכות היא מסמלת את הדין והגבורה, כן, החסדים והגבורות אצלה, וכשיש גבורות שעולות למעלה, אז יש גם גבורה גם ביסוד, גם בהוד, גם בנצח, גם בתפארת, גם בגבורה וגם בחסד, נכון? כי בכולם יש גם גבורה. אבל מי מעלה את הכל למעלה? בזה שמעלה, שוב פעם, היסוד, כי הוא הראשון שמקבל מן, הוא הראשון שמקבל מלמטה למעלה, נכון? תמיד הוא באמצע, או שהוא מוריד למטה או שהוא מעלה למעלה. כלומר, עכשיו, עד איפה הוא מעלה? הוא מעלה עד איפה הדעת, כי אמרנו שעד איפה יכול לעלות היסוד? עד הדעת, נכון? עכשיו, זה מה שיכול לעלות. עכשיו, אם הוא מעלה עד הדעת, כן, כי אמרנו, ולשלושה לא בא. כלומר, הוא לא יכול להגיע אל כתר חוכמה ובינה. אין לו את הכוח לעלות אל כתר חוכמה ובינה. ולכן דוד לוקח אותו אל משמעתו. מה הפירוש לוקח אותו אל משמעתו? כאשר יש פירוד ואין חיבור, אין זיווג בין המלכות ליסוד, אז ממילא המלכות, על מנת שהיא תוכל לקבל בכל זאת שפע כדי שהיא תתקיים, כדי שיהיה המשך של הצינור של השפע שירד למציאות של העולם הזה, אז איך היא עושה את זה? היא עושה את זה באחוריים. למה באחוריים? כי היות ואין זיווג, אז היא למעשה עכשיו באחוריו של זה, כלומר היא בעורף זה, אוקיי? עכשיו, עד איפה היא יכולה לעלות? עד איפה היא עולה? עד התפארת שלו. זהו. כלומר, עד החזה של זה. אז למעשה המלכות עולה, וככה היא שומרת על קשר בינו, בין יסוד למלכות. כי אז, במילוח ליבה, שישאר לעולם. כלומר, גם כשאין שפע, בגלל חורבן, או בגלל שרבו הדינים על עם ישראל, ואז יש מרחק, ממילא היא מקבלת באחוריים שפע מחזה של זה. ולא פנים בפנים. אלא אחור, פנים באחור. בסדר? רק פה ככה בקצרה נזכיר במאמר מוסגר, שבמקום הזה אנחנו יודעים שיש את פרצוף לאה ופרצוף רחל, שפה רבנו הארי מובא בשם מוארכו, שלמעשה הם קצרים. מה פירוש קצרים? הם אומנם גוף שלהם, אבל לא נראה, לא נגלה, כי הכל מכוסה באחוריים. אז לכן הם נמצאים, רק רואים את הכבימי החזה, כן, ולמעלה. לא רואים מי החזה ולמטה. בסדר? אז פה הנוקבה, היא המלכות, מקבלת באחורי זה, וכך המלכות שומרת על קשר רציף בין כל הספירות, וכדי שיהיה קיום לעולם. לכן אומר הזוהר הקדוש שזה על מנת שלא יהיה פירוד אף פעם. כלומר, גם בזמן שאנחנו בייסורים ואנחנו בצרות, זה, כן, עדיין יש שפע. כלומר, למרות שאין בתי מקדש, למרות שהנהר, כמו שאומר איוב, יבש וחרב, חרב ויבש, סליחה, אז בכל מקרה יש עדיין שפע שיורד לעולם, אחרת המציאות של העולם הייתה מתבטלת, לא הייתה יכולה להתקיים. וזה בחינת המלכות שמרומז בדוד. משיך הזוהר הקדוש ואומר, דוד שם לי ליבי, ואיהו לב לדוד, בגין דחושבן ושירין ורחמין דסיהרה, עביד לשמשה, איהי משיכת לילי גבה, למהווה דיורי והדה. ודאי הוא וישימהו דוד אל משמעתו, מפרש עוד אותו תאייה, מה הכוונה? שדוד, כלומר סוד המלכות, כן, שהוא מלך, מעורר את היסוד אל הייחוד הזה על ידי העלאת מן. כלומר, איך נגרם המצב הזה שבו ירד שפע באחורי זה? בכל זאת, הרי יש פירוד, יש רחוק, אז איך בכל זאת ירד שפע? שאלה טכנית כביכול, כן? אם יש פירוד וריחוק, אז לא יכול לרדת שפע, נכון? אז אומר הזוהר הקדוש, זה על ידי העלאת מן. מה פירוש מן? אלא זה התורה והמצוות שאנחנו מקיימים. אבל זה התורה והמצוות שאנחנו מקיימים, אז למעשה היסוד, מה עכשיו קורה לו? הוא מוכרח להעלות אותם למעלה. ואם הוא מוכרח להעלות אותם למעלה, כלומר עד כתר חוכמה ובינה, אז הוא חייב להעלות, וכשהוא חייב להעלות הוא חייב לקבל את זה ממי? מהמלכות, שזה אצלה. כי אנחנו מעלים אל המלכות, ומהמלכות הוא חייב עכשיו להעלות את זה למעלה, וכך נוצר החיבור. ואין היסוד מתעורר מעצמו אל הייחוד, אלא על ידיו, ואתם זוכרים, למדנו את זה מזמן, שיש ייחוד קבוע כל הזמן בין אבא ואמא, זה טרן רעין דלה מתפרשין כל הזמן. לעומת זאת, הייחוד והחיבור בין היסוד למלכות תלוי בזמנים, שבת, מועד, יום טוב, דברים כאלה, אבל באופן כללי, בכל זמן שאין שבת, יום טוב או מועד או לימוד תורה ומצוות, אז יש פירוד. אז על ידי העלאת מן אנחנו גורמים לחיבור מחדש, לעורר את היסוד אל המלכות, כלומר לעורר את הזיווג הזה, כי מצד עצמו היסוד לא יתעורר להתייחד עם המלכות. לא יתעורר. כלומר, פה אנחנו צריכים לדעת כמה אנחנו, בני האדם, יכולים לעורר את הזיווג העליון, לעורר את החיבור בין זה לנוק. כי מצד זה אין צורך ואין התעוררות לזיווג, אלא זה תלוי בנו. לכן אומר הזוהר הקדוש, והיסוד לא מעורר את המלכות, אין לו עניין לעורר את המלכות. למה? משום שעל ידי השבחים, וזה ספר תהילים, והשבחים והתעוררות של רחמים, כן? זה למעשה דוד המלך הכניס בספר תהילים, וזה כוחו של ספר תהילים, שאנשים צריכים לדעת שהם אומרים פרק תהילים, הם למעשה מעוררים את היסוד אל המלכות, הם מעוררים את הזיווג, הם מחברים את הצינור של השפע שירד מלמעלה למטה ומלמטה למעלה בכוח ספר תהילים. ידוע הסיפור המפורסם על הבעל שם טוב ותלמידיו שישבו בסעודה שלישית כמדומני של שבת, רעבד הרעבין, כולם בעולמות עליונים, ואמר להם הבעל שם טוב שהוא רוצה להשמיע להם משהו. כולם שמו ידיים, חיברו, שיהיה עיגול אחד שלם, מעגל אחד שלם, זה סוד אחר, סוד הנקודה, סוד המעגל, האור המקיף של בריאת העולם, של אותם, מה שנקרא בספר עץ חיים, שער העיגולים והיושר, כלומר ליצור, להתחבר אל העיגולים של הספירות, לא נרחיב בזה כי זה לא המקום, ועל ידי כך פתאום מה הם שמו? שמו יהודים פשוטים קוראים תהילים. ושמעו את הבכיות ואת הנשמה של אותם יהודים שבתוך הלב אמרו ספר תהילים, אמר להם בעל שם טוב, אתם רואים? עכשיו השמיים כולם פתוחים. אין שום קטרוג, לא יכול לעמוד שום קטרוג. למה? האנשים הפשוטים בבית הכנסת. התלמידים לא, התלמידים של הבש, שמעו את זה תורה גבוהה. אמר להם, אתם רוצים לראות מה זה באמת עושה רושם בשמיים, מה באמת גורם להורדת השפע לעולם? יהודים פשוטים שוכרים תהילים. כלומר, החשיבות של תהילים היא גדולה מאוד, יש בהם כוח גדול מאוד. למה? עכשיו אנחנו מבינים למה. כי מי כתב את ספר תהילים? דוד המלך. דוד המלך הוא מידת המלכות. מידת המלכות מעוררת את יסוד על ידי שירו ותשבחות ורחמים, לעורר את החיבור לכוחו של ספר תהילים. לכן אומר הזוהר הקדוש, כדי כמו שהסערה עביד לשמשה. אנחנו יודעים שהירח והיותה מקבלת מן השמש, ואין לה משלה כלום, אין לה אור עצמי, כל האור שלה בא מן השמש. אז היא מזכירה לנו את מי? איזה ספירה? המלכות, שאין לה מדילה כלום, אלא כל מה שיש לה היא רק מקבלת. אז מי השמש של המלכות? זה, נכון? זהו השמש של המלכות. ולכן השמש הלבנה עושה ליסוד, כן, מה שעושה הירח לשמש. כלומר, מה הכוונה? השמש מהירה, כן? אבל האור שלה, כן, הוא עבור מה?
מלכות עושה ליסוד, מה ששמש
כן, עושה לירח, כן, כן, אבל מה העניין פה? שזה הדדי, למה היה השמש מהירה? השמש מהירה כדי לתת למי? לירח. עכשיו, מצד עצמה, מצד השמש, היא תאיר תמיד, נכון? מה אנחנו עושים? אנחנו היום עשינו, כן, ברכת לבנה. אנחנו מעוררים על ידי התפילה שלנו, ברכת הלבנה שלנו, את המלכות, שהיא הירח, אל זה שהוא השמש, להוריד את השפע. זה ברכת הלבנה. לכן אמר רבי ישמעאל, פעם אחת בחודש דיים, נכון? מספיק. למה? כי בזה אנחנו מורידים שפע גדול מאוד לכל החודש, בבחינה הזו, בעניין הזה של ברכת הלבנה. לכן אומר הזוהר הקדוש, שהיא מעשה מושכת את יסוד שהוא בעלה, זהו בעלה של נוק, בסוד הכתוב, ואל אישך תשוקתך. כלומר, את משתוקקת לקבל מבעלך את השפע. כלומר, המלכות משתוקקת לקבל את השפע מזה, ולכן על ידי זה, על ידי המלכות שמושכת את זה להשפיע אליה, כן? בסדר? שיהיה ייחוד, אז ממילא וישימהו דוד אל משמעתו, כלומר היא למעשה מושכת, גורמת ליסוד לרדת לאן? למטה. בסדר? לרדת למטה. וכמו למדנו שאיפה הזה משפיע למלכות? ביסוד שלה. כלומר למעשה יש חיבור בין יסוד של זה ליסוד של מלכות. ואנחנו כבר אמרנו שהיסוד הוא המכובד מכולם, כי אצלו יש את השפע המרוכז של כל הספירות כולה. לכן מכאן אנחנו מבינים שמה שאמר, טוב בואו נקרא את הסיום של הסיפור הזה.
יש לי שאלה, אנחנו כן. סתנו מקודם על, על הספירות, סתנו גם על הדת וגם על הכתר. אז זה 11, כלומר, אנחנו הסתכלנו על המבנה של הספירות שיש גם את הדת וגם את
הכתר. כן, אבל אנחנו יודעים שמידת הדת לא נספרת. יש שער שלם ברמ"ק פרדס רימונים שמדבר על 10 ולא 9, לא, שער 10 ולא 9, נו, 11 ולא 10. כלומר, מידת הדת, כבר אמרנו, הזכרנו שהיא לא מידה הנספרת. למה? היות והיא מידה שמתגלית רק לצורך והיא נעלמת. כלומר, זה לא מידה ספירה שהיא קבועה בספירות, אלא היא לצורך, לכן לא סופרים אותה. אז היות והיא לא כל הזמן נמצאת בתוך עץ הספירות, אלא רק לצורך דבר והיא נעלמת, אנחנו לא סופרים אותה. לכן תמיד יהיה 10. אלא היא כמו, תקרא לזה מתאם, כן? מתאם. מתאם שמחבר בין שני חלקים. אז כשאתה לא צריך את המתאם, אז אתה לא סופר אותו בין החלקים, כי הוא לא נמצא. אתה סופר את החלקים הקיימים.
וכשכן,
אז הכתר הוא הנעלם מכל רעיון. אז לא סופרים את הכתר.
פעם הסתכלנו על שניהם, גם על הכתר וגם על
הדעת. לא, אנחנו אמרנו שהיסוד יכול לעלות עד איפה? רק עד הדעת. ברגע שהוא עלה לדעת, ברגע שהוא עלה לדעת, השפע שהוא מעביר עולה מיד לאן? דרך הדעת לאן? לקחב. והוא נעלם, זהו. הדעת נעלמת, אז לא סופרים אותה עוד פעם. כלומר, היא באה רק לצורך העניין, באותו רגע, היא לא נספרת, כי היא לא עכשיו מהות בתוך הספירות. היא באה, מעבירה והולכת. בסדר? ואז במקום הזה אנחנו אומרים שהכתר מהו? הוא הקוד של יו"ש, הוא נעלם. אבל יש לנו רק 10 עוד פעם. כלומר, שים לב, הוא נעלם, וכשהיא באה, כן? הוא נעלם. וכשהיא לא נמצאת, אז הוא... אנחנו סופרים אותו. זה נעלם וזה נעלם. בסדר? כלומר, שני נעלמים. לכן, תמיד אחד מהם יהיה נעלם מבחינתנו. מבחינת הספירה שלנו. תמיד יהיו 10 בעצם. בסדר? לכן, אתה תראה באמת, יש מקומות שמציירים את זה, את הספירות, אז אתה תראה שיש עץ אחד שמצויר מכתר חוכמה בינה ללא דעת, ויש מקומות שאתה תראה שמצויר ללא כתר. אבל תמיד יהיה 10. לא יהיה יותר. בסדר? אומר הזוהר הקדוש, נפלו רבי אלעזר ורבי אבא קמי, עד אחי ואחי, לא חמו לי. כלומר, הם פשוט נפלו לפניו על הארץ. הבינו את הסוד הגדול של מה? של קיום העולם, של חורבנות, שתי החורבנות, ואיך השפע בא לעולם הזה. כלומר, הם לא הבינו, הוא לא רמז להם בדיוק באופן מושלם, מי הוא? אלא בדרך של השם שלו, הוא רצה ללמד אותם, כן, את הסוד של ירידת השפע לעולם הזה. דרך השם שלו. לכן קראו לו בן יהו, בן יהו, אתם זוכרים? דיברנו על זה. שזה בן י' כ' ו', זאת אומרת, יש לנו את כל עולמות הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כי בן רומז לעשייה, י' כ' ו' מרמז לצילות, בריאה ויצירה, אז בן יהו, יהו ידע, שוב פעם, י' כ' ו' של עולם הצילות, בריאה ויצירה, כן? ואז הדע, הוא הסביר להם שזה הדעת, וממילא רצה להסביר להם מדוע חרבו שני המקדשים, איך הייתה הסיבה, בזה שחוכמה הורידה לאמא ואמא לא הורידה לזה, ואז היו שני מצבים, שבשל החובות של עם ישראל בבית ראשון היה יורד המלאך אוריאל כשפניו פני אריה על הקורבנות, ולאחר מכן בגלל שעדיין כמו שאומר איוב חרב הנהר ויבש, חרב זה בית ראשון שעדיין יש שפע. כלומר, נגיד שנהר בחלק מהמקום שלו הייתה נפילת צלעים, חסמו את המעבר. אז המים מצאו להם דרך מסביב. אז ירד עדיין שפע. לכן, היה עדיין מציאות של בית שני. ובבית שני כבר המלאך היה יורד, שזה הסמך מן, בצורת כלב. אז עדיין היה שפע, ואז שהיו מקריבים קורבנות, השפע היה הולך לאן? לצד השני. וזה עד החורבן. כשחרב, אז יבש. לא, זהו, לא היה יותר שפע. בכלל. אז אומר הזוהר הקדוש, אבל בכל זאת יש מציאות של העולם הזה, איך יכול להיות? הרי אנחנו יודעים שהיסוד מקבל מאימה, אבל הוא לא מוריד את השפע לנוקבה כל הזמן, בגלל שיש פירוד, בגלל חובעון של ישראל, ומן השלושים הוא מכובד, כלומר הוא מרכז אצלו את התמצית של כל החסדים, את כל השפע, אז אם ככה אל השלושה לא בא, כלומר הוא לא יכול להשפיע בחזרה למעלה, אל כחב, לכתר חוכמה ובינה, כי אין לו כוח, אף על פי שבכוח היסוד הוא לעלות עד הדעת, אבל אחר החורבן הוא לא יכול, יש חורבן. אז אומר הזוהר הקדוש, מה שנעשה פה, המלכות, מידת המלכות שרמוזה בדוד המלך, גורמת בכל זאת לייחוד הזה כדי שיהיה שפע כלשהו לעולם הזה, וזה על ידי התורה והמצוות, ולשך תשוקתך, כלומר היא מעוררת בו על ידי עליית מן, עליית מן זה על ידי תורה ומצוות שאנחנו מקיימים. אז אף על פי שיש עדיין חורבן, שפע בעולם קיים, אלא הוא מצומצם, אלא הוא בדרך הסתרים, דרך מסכים, דרך צמצומים. אבל העולם הזה ממשיך להיות קיים, ולכן הוא רומז לנו פה הזוהר הקדוש שכוחו של ספר תהילים, זה שירוב ותשפחות ורחמים, שזה כתב דוד המלך שרומז למלכות, הוא כל כך גדול, שהוא יש בכוחו לעורר הורדת שפע, יצירת חיבור וזיווג בין זה לנוקבה. כלומר, בין יסוד של זה ליסוד של נוקבה, כדי שיהיה ביניהם ייחוד וחיבור. ועד ברגע שיש ייחוד וחיבור ביניהם, אז יש לנו את כל הספירות פרצוף שלם. כתר חוכמה או בינה, שזה מהשלושה הוא לא בא, כי אין לו כוח. אז חוכמה נותנת שפע לאימא, אימא נותנת לזה, וזה בגלל ההתעוררות של מלכות, היא מעוררת בו על ידי מן שיתחבר אליה. ועד ממילא יש לנו פרצוף שלם ויש ירידת שפע מלמעלה עד למטה, גם אחר החורבן.
אני חושב שזה היום הכל תוריד רק בתורות
המצוות שלנו, זהו.
הכל בתורות הזה לטעת.
נכון.
שיבנה בית המקדש.
אז יחזור ויהיה
רק מלמעלה.
מלמעלה. קר לפי פשט הזוהר.
רק מלמעלה, ואז יהיה תורות שלנו.
ואז יהיה תורות שלנו מלמטה.
אז יהיה מד ואז מד.
נכון, נכון. היום זה מן ואחר כך מד, וכשיבנה בית המקדש על פי פשט הזוהר שלנו כאן, יהיה מד ואחר כך מן. זה מה שחז"ל אומרים בגמרא, רב בועז, שיש מחלוקת בין כנסת ישראל לקודש הבריך. אנחנו אומרים, אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש השם אליך כקדם. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? שובו אליי ואשובה אליכם. כלומר, זה היום. אמר היום, אומר הקדוש ברוך הוא, תתעוררו אתם, אני אתעורר. וזה המחלוקת. אז אפשר ליישב את זה על פי דברי הזוהר. שוב אליי ואשובה אליכם, זה היום, אחר החורבן. כן? אבל כנסת ישראל אומרת, לא, הקדוש ברוך הוא, תעמיד אותנו כמו שהיה לפני החורבן. אשיבנו השם אליך ונשובה. כלומר, אתה תעורר קודם כל אתה, ואנחנו נתעורר מלמטה אחר כך.
יש כמה מקומות שמופיע,
נכון.
בעצם זה מתחיל בהתעוררות הדילמה.
נכון.
ואז התעוררות הדילמה מזערית, כאילו.
כן.
ואז יש התעוררות הדילטטה, ומגיע התעוררות
נכון,
הדילמה.
נכון.
זה היום.
זה היום. הראשונה. זה היום.
כן, אבל על היום. אז מה זאת ההתעוררות הדילמה הראשונה הבסיסית?
ההתעוררות הראשונה זה טרן רעין דלה מתפרשים. שכל הזמן יש, כל הזמן בין הבא ואימה יש שפע.
אז אפילו שבעצם האימה לא מצליחה להוריד,
יש כל הזמן שפע שם.
זה נחשב ההתעוררות.
נכון, זה עמד. בסדר? כלומר, ההתעוררות מלמעלה קיימת כל הזמן, אבל היא נעצרת, היא לא יורדת למטה.
ורק אנחנו יכולים להמשיך אותה עד המעשה.
אבל כן, אבל היא יורדת עד היסוד של זה. אבל היא לא יורדת למלכות. בגלל הפירוד.
של המלכות,
נכון, ואז זה יורד.
אז זה אומר שהיום כל העבודה, כל מה שעניין שזה העבודה שפה יש כל כך הרבה של צדיקים.
זה לעורר מן.
זה העניין הזה.
נכון, לעורר מן.
וכל העניין שבסופו של דבר עתיד לבוא, זה עניין שמתחיל בכלל קשור למלכות ולא לישראל.
נכון, נכון. עבודה של הצדיקים, סליחה, אנחנו יודעים את זה, כתוב את זה מפורש בכמה וכמה מקומות בספרי החסידות, שכל הזמן מה הם עושים, עוררים מן.
כן, אבל זה בגלל שזה מגיע עד היסוד, זה אומר שצד הצדיקים.
בוודאי. כי היסוד...
הצדיקים יש אצלם את ההתעוררות מלעילה בעצם. והם מנסים להמשיך את זה...
הם רוצים לעלות את יסוד למעלה.
כדי להמשיך.
כן, אבל אי אפשר, אלא שלושה עם לא בא.
וזה על ידי המלכות אפשר.
נכון, על ידי חיבור של המלכות אפשר.
אבל יש פה, קודם כל, שאלה שאני תמיד שואל. אם אנחנו נתרגם את זה לשפה של ירמיהו,
אוקיי? שזמנים.
בשפה של זמנים. יש פה גם שיש פה שאלה ויש פה, יש פה כמה שאלות. לכל יהודי היה ידוע גם לפני שהם קיבלו את החוכמה הזאת, אוקיי? שבית המקדש היה כלי מאוד חשוב.
כן, אבל מה תפקידו היה של בית המקדש?
ברגע שבית המקדש נחרב פעם שנייה, באו המון צרות לישראל. וישראל הרגישו כמו לא יודע מי. שפנים.
כמו בגלות.
היה ברור שזה בא הסוף.
נכון, שזה בגלל זה.
היה להם ברור, גם בלי הסבר הזה.
נכון.
גם היה ברור, אני חושב, ליהודים גם קודם, שמצב העולם, מצב היינו תלות במעשים שלנו. זה משפיע לזה. אז מה... וגם, יש עוד שאלה, שלא שאלה אחרת.
כן, לא הבדתי מה השאלה קודם כל זאת. מה השאלה שאתה שואל עכשיו?
מה החידוש שהוא חידש לנו.
אוקיי, בסדר.
זה די הברור.
בסדר.
אז יש עוד שאלה. צדיק הוא צדיק לא בגלל משהו, צדיק הוא כי הוא מקיים את מה שהשם אמר לו. במצב הזה הוא מקיים את העולם ואת עצמו, כלומר הוא לא עושה את זה כי זה השם שאוהב אותו, אלא עושה את זה בשביל שלא תיפול עליו תקרה.
לא, זה לא נכון. אז הוא לא צדיק, כלומר הוא צדיק ולא צדיק, יש בזה מחלוקת בגמרא. אז בוא נסביר לך ככה.
אבל מה שהוא מסביר להם, תפסיקו, תקרה תיפול.
זה משהו אחר, בוא נסביר לך. לשאלה הראשונה שלך, פה החידוש, קודם כל, אני לא מבין את השאלה של חידוש. מי אמר שיש חידוש? אין חידוש. אלא יש גילוי, לא, יש גילוי של הדברים, איך הם נראים במערכת הפנימית. כלומר, אתה צריך להבין, שכשאתה עושה מעשה, אתה מעורר ומזיז ופועל בעולמות העליונים. זהו. כלומר, זה לא רק המחשבה, טוב, אני אעשה מצווה, אני אעשה יותר... לא, זה לא ככה. אלא שאתה צריך להבין שכשאתה מקיים מצוות בכוחך להשפיע, טוב וטוב וטוב, אוהב לך טוב. כלומר, תבין איך המערכת עובדת, וזה החידוש. החידוש בחוכמה פה, בחוכמת הנסתר, היא למעשה מגלה לנו את המערכות הפנימיות של מה שמופיע בנגלה. זה החידוש. כלומר, החידוש הוא שתבין איך המערכת פועלת. לענייננו, מה שהדבר השאלה השנייה שלך, צדיק או לא צדיק, זה לא צדיק בגלל שהוא מקיים מצוות ותורה וצועק לכולם תיזהרו התקרה תיפול. אנחנו כבר למדנו שמי הוא המכונה צדיק. צדיק זה שם נגלה למישהו שמקיים תורה ומצוות, כן, ומתפלל ופועל לאחרים. עכשיו אתה מבין איך זה עובד, למה? כי מי זה צדיק? צדיק יסוד עולם, זה מידת היסוד. ועכשיו אתה מבין למה צדיק יכול לפעול, כי היסוד מהו? המחבר בין השפע שיורד משלוש העליונים, בג' ראשונות, כתר חוכמה בינה, דרכו אל המלכות. לכן הוא נקרא צדיק, כי הוא כנגד מידת היסוד, כי הכל כלול בו, הוא התמצית, הוא הכל. ולכן יכולה הגמרא להגיד, רבי חנינה, כן, כל העולם מזון בשביל חנינה בני, כי הוא השורש של הצינור של המזון לכל העולם, כן? והוא די לו בקו חרובים משבת לשבת. כלומר, הוא היה בחינה של יסוד בנושא של הזן את העולם כולו בטובו, הקדוש ברוך הוא מצא אותו הצינור המתאים. יהיה צדיק שיתאים לעניין של עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו. יש צדיק שיתאים, כן? כל אחד עם המעלות והעניינים שלו. מי שרוצה לראות ברחבה, יתחשק לו, זה לא הזמן שלנו, יסתכל באחד הברכה של המהרי, כן? מה שהוא כותב על פרשת שלח לך מרגלים, שיקרא מה הוא כותב על כל אחד ואחד שם. אז הוא כותב שכל אחד ואחד משנים עשר המרגלים יש 12 שערים בשמיים, ידוע. גם זה נקרא, גם התפילות עוברות דרך 12 השבטים, כן, שער ושער. והוא מסביר מה היה לפי שמות של כל אחד ואחד בין הנשיאים, איזה מפתח היה בידיו של שפע לעולם, כל אחד ואחד מהם. כלומר, הם למעשה היו הצינורות שדרכם, או נגיד בזכותם, שפע מסוים ירד לעולם. פה אומר לנו הזוהר, שתבין, שבדרך הזו זה עובד. כך זה עובד. לכן צדיקים פעלו, ואנחנו יודעים שצדיקים הרבה היו. ואם אנחנו נשים לב ונעקוב אחר סיפורי החסידים והצדיקים, נראה שכל אחד פעל מה? משהו אחר, בכיוון אחר. זה היה לו מופתים בדבר כזה, לא שאנחנו מחזיקים עם מופתים, אבל זה היה לו עניין כזה, והוא עניין אחר, וזה עניין אחר. כי כל אחד היה צינור, שיש שפע אחר. וכשמישהו הבא נאמר לזה צדיק מסוים בעניין כזה, שזה בסדר, הוא יכול להתפלל, אבל זה לא העניין שלו. הוא אמר לו, לך לפלוני. ואנחנו ראינו מזה. שהוא צדיק, הוא לך לאדם אהוב ההוא, לך לכפר ההוא, חפש את הזקן ההוא. כי זה הצינור. לא אני, זה הוא. וזה הדברים שבוערים לנו כאן. בואו נסיים את הסיפור שלנו. נפלו רבי אלעזר ורבי אבא קמא להדי אחי ואחי לא חמולה. כלומר, הם נפלו לפניו, ופתאום הוא נעלם. לא ראו אותו יותר. קמו והסתכלו לכל סיטרין ולא חמולה. הסתכלו ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, מה שנקרא, לכל הכיוונים. ואני מסביר כרגע את הפשט, ולא חזו לי. יתבו ובחו ולא יכילו למללה דללה. ישבו ובחו ולא יכלו לדבר אחד עם השני. מרוב צער. לבטר שעתה, אחר זמן, אמר רבי אבא, ודאי יהודת נהנן דכל ארחד צדיק היה, אז דין ומלדור הייתה ביניו. כלומר, זה בדיוק מה שלמדנו, שכל מקום שאנשים, שצדיקים הולכים, ויש ביניהם דברי תורה, דינון זכאים, יש להם זכות, מתוך אותם דברי תורה שהם נדעו, דעו על מה הייתן לגביון, יורדים אליהם נשמות מעולמות עליונים, לגלות להם סודות התורה שהם לומדים. ודאי דאו רבי מנונה סבא, לא הבן, אלא רבי מנונה סבא בעצמו, הוא שירד אלינו. דעת לגוון מההוא על מה לגלען לן מילן אילן, בא לגלות לנו את הסודות הללו, ועד אלה נשמודה בי, עזל לי ויתקסם מיני, עד שלא הבנו שזה הוא, שבא למדנו, הוא נעלם מאיתנו. קמו ואבו באו למטען לחמרי ולעזלו, באו למטען ולא עזלו, כלומר באו לשים על החמורים, הרי הוא בא עם חמורים, נכון? אם באו להזיד אותם, לא זזים. דחילו וענחו לו לחמרי, עזבו אותם, הלכו. ועד יום האב הוא קרא לה, הוא אתר, דוך דחמרי. מאותו זמן קראו למקום הזה, מקום החמורים. כן? ששם היו החמורים שהשאיר רבי מנונה סבא. בסדר? עכשיו נראה מה את הדברים קצת בפנימיות. נראה מה הסוד שאמרו פה. כלומר, עד שלא הסתכלו, נעלם מהם, הסתכלו לכל הצדדים ולא יכלו לדבר. אחרי זמן, כמו שאמרנו, שהתיישבה דעתם, אמר רבי אלעזר למעשה לרבי אבא, מה? כן, רבי אבא. רבי אבא אומר שזה לימוד בינינו, לנו. לימוד דרך חיים. כל מקום שאנחנו נדבר בדברי תורה בדרך, ואנחנו באמת נשתדל שדעתנו, מחשבותינו, יהיו לעניין אמון התורה עצמו, בלי שום פנייה, אז למעשה הצדיקים בעולם העליון יבואו לגלות בעולם הזה סתרי תורה באותו עניין שאתה עוסק בו. וזה למעשה היה רבי אמנון הסבא, שעל ידי החידות שלהם, שלו, הם הבינו שזה היה הוא, שבא מעולם העליון לגלות את הסודות הללו של ירידת השפע, איך ירידת השפע באה לעולם מאז החורבן ומלפני החורבן. ועד שלא הכרנו אותו, כלומר עד שלא הבנו את החידות שלו, עד שלא ירדנו בשורש החידות, הוא כבר התכסה מאיתנו. והיות וזה כך, מה הם רצו לעשות? הם רצו למעשה ליצור חיבור חדש. למי? לנשמת רבי אמנון הסבא. ואז מה הם עושים? הם הולכים לטעון את החמורים שלו. כי מה אמרנו? שהוא התגלה פה בצורה של תאין חמרי. נכון? אבל הוא התלבש, כמו שהוא אמר להם, נפש בצורה גשמית, כאן. נכון? אז הם רצו להתחבר מחדש אליו, דרך כך שהם יקשרו את עצמם אל החמורים. זה מה שהוא השאיר כאן. ולא יכלו, לא רצו החמורים לזוז. ואז רצו להתאין אותם עוד פעם, להוליך אותם, ולא רצו. ואז מה הם הבינו? שזה לא חמורים. זה לא חמורים אמיתיים. אלא זה היה ההתלבשות של נפש, של אמנון הסבא, במציאות פה. אבל גם זה ילך. כי אנחנו יודעים שכאשר מסתלקת נשמה מן העולם הזה, אז היא הולכת בשלבים. כאשר האדם נפטר מן העולם, חלק הנשמה שבו, אם יש לו נפש, אז נגיד הנשמה של הנפש, לא משנה, חלק של הנשמה שלו, מיד שהוא מסתלק, היא הולכת. מיד. החלק של הרוח והנפש נשארים פה. עדיין פה בעולם. קשה לה היה לנשמה, בחלקים הללו, להיפרד מן העולם הזה. ואז יש התהליך של שבעה, ואחר כך השלושים. רק אחרי השלושים, הכל הולך, למעט מה שנקרא הבל דגרמי. זה משהו קטן קטן שבנפש, שנשאר בקבע. אז פה הם חשבו, הבינו שלמעשה, זה רק לא גשמי החמורים האלה, ואז הם עזבו אותו, השאירו אותם את החמורים, וקראו למקום ההוא מקום החמורים. זה היה השם החדש, הגיאוגרפיה נונצדי, מקום החמורים, וזה כדי לייחד את המקום שבו התגלה רבי אמנון הסבא אל רבי אבא ורבי אלעזר בנו, וגילה להם את הסוד של ירידת השפע שהיה לפני החורבן, סיבת החורבן, ואיך השפע יורד לעולם הזה גם לאחר החורבן. והיא רצון שהקדוש ברוך הוא יעורר עלינו את מידת הרחמים. הרבה תהילים זה עוזר, זה משפיע, זה פועל, בוודאי. איך אין אדם שיש לו צרה, שמחה, כל דבר, יפתח ספר תהילים, שזה מידת המלכות, ויאמר פרקוויט לתהילים, ואז יחבר, יגרום להתעוררות של זה אל המלכות, וברגע שיש זה עם המלכות, יש ירידת שפע לא רק לאדם עצמו, אלא לעולם כולו, וממילא, ככל שהשפע הולך ויורד, הולך ויורד, אם ראינו שאיוב אמר, וחרב הנהר ויבש, אז ממילא ברגע שזורם מים מחדש בנהר, אז לאט לאט הנהר מגביר מימיו, כי יש כבר ערוץ חדש שהוא פורץ, יש כבר מקום לירידה לשפע, וממילא יבוא ציון גואל במהרה בימינו, שבוע טוב ושמחת עולם על ראשי ראשינו וראש בני ישראל כולם. שבוע טוב.